אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית. ובפודקאסט הזה אנחנו פה עם סהר, יועץ עסקי שעובד אצלי בחברה ונותן פה שירות לאנשים, עוזר להם המון בעסקים שלהם. אתם יכולים לקבל פה הרבה עצות, טיפים, כלים ומפת דרכים איך אתם הולכים לנפץ את תקרת הזכוכית שלכם בעסק שלכם. והיום אנחנו הולכים לדבר על מכירות ועל התחום הזה שהרבה אנשים שוברים בו שיניים, או שהרבה עסקאות מתפספסות להם ממש מתחת לאף, מה שנקרא כסף על הרצפה.
נכון.
ואני אשמח ככה, סער, שקצת תציג את עצמך.
טוב, שאנחנו קודם רוצים. כל, אני, לי קוראים סער ארוש, בדרך כלל אני מאחורי הקלעים.
כן.
אז כששחר הזמין אותי פה לפודקאסט, והיו פה כבר הרבה אנשים מאוד מיוחדים, מאוד איכותיים, החלטתי שאני אשמור על האיכות ועל הרמה הגבוהה, ואני אביא את העולם שלי, שזה בעצם השמונה שנים שלי האחרונות בעולם המכירות. יצא לי למכור בעצם המון המון, להמון לקוחות לאורך השנים האחרונות, הרבה דברים מתחום ההתפתחות האישית. זאת אומרת, כל מה שקשור להתפתחות אישית, אם זה קורסים, אם זה ליוויים, אם זה עסקים, ובעצם יצא לי הרבה פעמים להיכשל על המגרש, לא רק להצליח, אוקיי?
ברור.
כי אתה נמצא בעצם בהתפתחות אישית, זה תהליך מכירה שבן אדם עובר, ולדעתי זה התהליך הכי קשה במכירות, אוקיי? נכון. Okay? כי אתה לא מוכר לבן אדם מוצר שהוא פיזי.
נכון.
אתה מוכר לבן אדם מוצר שהוא כביכול, הוא לא ויזואלית, הוא לא יכול להחזיק
שירות.
אותו.
שירות.
בסדר? הוא שירות.
והוא גם תהליכי.
בדיוק.
וגם עוד משהו קטן. אתה גם מדבר עם קהל שלא בטוח מאמין בכלל שהוא יצליח.
לגמרי, שזה חסם. בעיה. כאילו, בדיוק. החסם הזה גם עוצר אותה מלהתפתח, להתקדם, ואני צריך גם להבין את זה בשיחה, זה לא רק להבין את הצרכים שלו,
כן.
אלא גם את החסמים שיש בין לבין.
כן,
אוקיי?
זאת אומרת, שאם נדייק רגע את מה שאתה אומר פה, זה קהל יעד כזה שהוא בעצם הכי מאתגר שיש.
לגמרי.
שהקהל יעד הזה בעצם בא ממקום שהוא לא בטוח בכלל מוכן לשינוי, או בכלל לעשות איזשהו צעד.
נכון.
מה שנקרא קהל קשה. ואתה מביא אותם ממצב שהם ממש כפויים לגמרי, למצב שאתה מפשיר אותם, מחמם אותם, וממש עוזר להם לקבל פה החלטה ולנוע סוף סוף.
לגמרי,
שזה
לגמרי.
ממש עבודה שהיא מ-א' לת'.
נכון, ואני אגיד לך את האמת, שחר, הגישה הנכונה שאתה מגיע איתה למחירה, שזה בעצם גישה של אני היום עולה למחירה, זה לא מעניין אותי אם תהיה מחירה. מה שמעניין אותי זה לתפוס את הלקוח הזה מהצד, שמחפש בעצם את העזרה ולתת לו את המעטפת הזאת.
כן.
בעצם את העזרה הזאת. ואם אתה בא בגישה כזאת, זו הגישה להצלחה. כן. עכשיו, מכירות, אתה יודע, הרבה פעמים אני שואל את עצמי שחר, איך בעלי עסקים שהיום אנחנו עובדים מולם ונותנים להם את כל המעטפת ובאמת עוזרים להם, לא מקדישים כל כך הרבה זמן על סדנאות והשקעות בעולם המכירות. זאת אומרת, על דברים שקשורים לתחום הזה, כי בסוף
נכון.
זה המחלקה הכי חשובה בעסק.
נכון.
זו המחלקה שמייצרת
נכון.
לך
אגב,
כסף.
איך אני יודע שאתה צודק, וזה לא רק הדעה האישית שלך, אני ממש יודע שאתה צודק, יש לי עובדות. אני עושה סקרים במועדון המנפצים בוואטסאפ, יש לי מועדון קהילת מנפצי
כן.
תקרות הזכוכית, מה שנקרא, שבהם מקבל ידע וטיפים לעולם העסקים, וזו קבוצה מאוד חיה, מאוד נושמת, אנשים שואלים שם שאלות, מקבלים ממני תשובות וגם ממך. ומכל אנשי הצוות המדהימים שלנו.
נכון.
ואני חייב לומר שהדבר שחוזר על עצמו הכי הרבה שם, זה שאלות על מחירות, או עסקאות שלא נסגרו, התפספסו להם, כסף ממש שהם יכלו לסגור ולא קיבלו, והלקוח פשוט ברח או נעלם להם, או סגר עם מישהו אחר, שזה לפעמים הכי מעצבן.
וואו.
ועוד משהו, הסקרים שאני שולח שם, תמיד שאני שואל במה אנשים הכי נתקעים, או הכי צריכים את העזרה, או היו רוצים הכי הרבה שיפור שם, זה תמיד מחלקת המחירות. תמיד.
לגמרי.
תמיד שם זה נופל להם, ויש לי נתונים, עובדות בשטח, אני עושה סקרים כאלה כל שני וחמישי, עם מאות אנשים, וזה תמיד חוזר לאותה הנקודה של המחירות. עכשיו, הרבה אנשים שאני מדבר איתם, יש להם איזושהי, אני קורא לזה חוסר מודעות, חוסר מודעות זה מחלה קשה בעסקים, על המחירות. הם חושבים שהם מוכרים טוב, בזמן שמה הם? רק פרזנטורים טובים. מה הכוונה? הם יודעים לעשות פרזנטציה,
נכון.
הם מספרים על העסק, הם מספרים על עצמם, הם מספרים על האיכויות ומה יצא ללקוח מזה, ואז הלקוח פתאום לא סוגר, הם אומרים, איך יכול להיות?
איך
מחרתי
יכול
טוב,
להיות? כן.
אבל מחרתי טוב. לא, 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 עשית פרזנטציה בצורה טובה, אבל לא בטוח שאתה מחרת טוב. מה זה מחירות? מה זה מחירה בהגדרה שלי? האומנות של לשנות את דעתו של האחר.
של האחר, בדיוק.
זאת אומרת, אם אתם כבר מסכימים, ורק עכשיו הפרזנטציה הלהיבה את הלקוח לייצר עכשיו פעולה איתך, זה משהו אחר, זה לא מכירה. אוקיי? זה הסכמתם עוד לפני שהתחיל. עכשיו הוא רק מבין שהוא רוצה את זה, והוא הולך, אז זהו. אבל מכירה אמיתית זה שהלקוח מתחיל בלא, והלא הזה הופך לכן. זאת מכירה אמיתית.
לגמרי. אני חושב שהרבה פעמים, בעלי עסקים שכל כך בטוחים בעצמם, שהם אנשי מכירות טובים, וזה מתפספס להם, כי הם אומרים, רגע, השקעתי כל כך בבידול שלי, במוצר שלי, בשיווק שלי, אז זה אמור לקרות, זה יקרה. אבל מה? לא השקעתי בסדנאות מכירה ובלימודים של מכירה ובהבנת התחום ובהבנה של מה מסתתר מאחורי הדברים. בעצם הם פספסו את הרעיון, אוקיי? ואני רוצה לספר לך איזה סיפור אישי, כי הרבה פעמים אני שואל לקוחות, גם היום בקו, אני שואל, הרבה פעמים לקוחות שואלים אותי, שר, תגיד, אפשר ללמוד מכירות ולהגיע לרמה הגבוהה שאתה נמצא בה כרגע? כי ממש הם שומעים פה משהו אחר. לא משהו שהם שמעו לפני, וכל כן. מי שת...
לא נציגי מכירות של הוט.
לא, בדיוק, זה לא זה. לא זה.
Okay.
את האמת להגיד לך, גם אני לא מבין את הנציגים של הוט, אין פה יותר מדי מוצר שאתה יכול בעצם לבוא ולהתפוצץ איתו, אין פה באמת ערך אמיתי לבן אדם, אוקיי? הכל זה מוצר
לכאורה.
מחיר. בדיוק, לכאורה. אז בגדול, אני תמיד, אני מספר את זה ללקוחות שאני מדבר איתם עכשיו, אפשר ללמוד מכירות, אפשר גם להפוך למאסטר במכירות, אבל אתה צריך גם גישה נכונה לזה, ויש לי איזה סיפור קטן שאני מספר אותו הרבה פעמים. הרי עבדתי בשמונה שנים האחרונות גם המון מוקדי מכירות, אוקיי? ובאחד המוקדים שעבדתי, הייתי בעצם מנהל, סוג של מנהל שעושה הדרכות לעובדים בבוקר. כל בוקר העובדים היו מגיעים והייתי עושה להם הדרכות ומכווין אותם ונותן להם ככה את הכלים שלי על הבוקר ואת הספיץ' מחירה ואת המוטיבציה והכל טוב ויפה. והגיע אליי איזה בחור צעיר, בחור בשם אדיר, גיל 21, חייל עם מדים, שבדיוק השתחרר מהצבא ורצה לעבוד במחירות, בסדר? נכנס למוקד ככה אחרי שבוע, הכנסנו אותו לאווירה והיינו כולנו עריות שם, ידענו מחירות, היינו בטירוף, והוא ככה שבועיים יושב ומנסה למכור, מנסה, לא עובד לו. בא אליי הבוס, אומר לי, שר, תקשיב, תגיד לו ביפה שהוא לא מתאים. עכשיו, אדיר היה יחסית ביישן, זאת אומרת, הוא היה יחסית, אתה יודע, בחור צעיר, הוא עדיין לא מכיר את המשחק לעומק, בסדר? ואני אמרתי, טוב, יצאתי מהחדר של הבוס, בוא נגיד לו, יאללה, אדיר, אתה לא מתאים. עכשיו, אדיר, היתרון בו שהוא היה, הוא רצה ללמוד. הוא היה מה שנקרא מחויב למטרה עצמה. אמרתי, אני לוקח את האחריות על הבחור הזה, כי היה לי קשה להגיד לו ללכת, וביקשתי ארכת זמן. מאותו רגע לימדתי אותו מחירות, ישבתי איתו על מחירות, הקדשתי לו לא מעט זמן. וקרה מקרה מאוד מעניין, שאמרתי לו משפט אחד, אתה עולה לשיחות, לא מעניין אותך מהמחירה, מעניין אותך לעזור לצד השני, ולהסביר לצד השני, איך אתה בסופו של דבר, יכול לתת לו פתרון לבעיה שלו. מה שקרה מפה, הוא התחיל למכור, הוא הפך לאחד האנשי מחירות הטובים בחברה, כעבור שנה וחצי הוא קנה את הדירה הראשונה שלו להשקעה, וכל זה מהמחירות, וכשהוא קנה את הדירה, גם איכשהו עזרתי לו בתהליך הזה, והוא אמר לי, שר, אם היית מוותר עליי באותו יום, כנראה שהייתי הולך לעבוד באיזה מועדפת, באיזה עבודה כזה של 6-7 אלף שקל בתחנת דלק, ואתה יודע מה הכי מצחיק? הבוס הרי אמר לי, תשמע, הוא לא מתאים לתחום, כן? שמעתי לפני כמה ימים שהוא פתח מוקד מחירות. זאת אומרת שאותו בחור... אפשר ללמוד מחירות אם אתה באמת אכפת לך מהנושא הזה, ולא היה אכפת.
כן, עכשיו okay. בוא נדבר אז, קודם כל, סיפור מדהים.
כן,
מדהים,
סיפור
מדהים,
טוב.
מדהים. איזה כיף לשמוע את זה, וואו. זה... אני הכי אוהב לשמוע על תהליכים משמעותיים שאנשים עוברים.
לגמרי.
ודווקא הסיפורים האלה, שבאנם התחיל לא מאפס, ממינוס, ופתאום הפכת, בום, 180 מעלות הצלחה, זה הסיפורים שהכי מרגשים אותי, וכשזה גם קורה אצלי, בנבחרות העסקים, אפילו באנשים שאני מגייס ועוזר להם ומכשיר, אתה רואה שינוי דרסטי והם פתאום צומחים, אתה אומר, בונה, אני למעשה סידרתי לבן אדם הזה את החיים.
וואו, זה שווה...
טירוף.
כאילו, אין לזה ערך
אין
באמת.
אין לזה מחיר.
אין לזה מחיר, כאילו, לדבר הזה ו...
כן, עכשיו, אתה יודע מה הקטע? זוכר, היית אצלנו היום מישהי כזאת סקפטית.
וואו, מלכת הסקפטיות לשנת 2023, 24 מתחדשת, אבל...
טוב, תשמע, היא הייתה בחברה של נוכלים, עבדה לצד נוכלים, ועכשיו ועכשיו היא חושבת שכולם נוכלים, בסדר. אז בכל אופן, היא הייתה מאוד סקפטית, ואני, אתה יודע מה הכי מבאס עם אנשים שהם סקפטיים? שההצלחה יכולה להיות להם פה, מתחת לאף, מתחת לאף, והם מפספסו אותה. מתחת לאף! שזה שם גם רגע אחריות על הבן אדם עצמו, על הצרכן, לא רק על האיש מחירות.
נכון.
זאת אומרת, ונדבר על המערכת היחסים המורכבת הזאת בין איש מחירות, לבין הלקוח, מה קורה שם, מה מתחולל בראש של כל אחד, ותשמע, בסופו של דבר, מה הכי מבאס אותי, אני רוצה לדבר על מה הכי, דיברתי על מה הכי מלהיב אותי, בוא נדבר על מה הכי מבאס אותי. הכי מבאס אותי זה אנשים שיכולים לעשות שינוי משמעותי, ויכולים להשיג תוצאות בלתי רגילות, אבל הם לא עושים שום דבר. זה, תשמע, לא, זה הדברים שאני יכול לא להירדם בלילה עליהם, ברמה הזאת. עכשיו, אותה בחורה סקפטית שהגיעה, אם נשמור אותה בעילום שם, נקרא לה א', לצורך העניין, א'. מה שקרה זה שבגלל שהיא באה ממקום כזה שהיו שם אנשים לא הגונים ולא ישרים, אז היא חושבת שהרבה הם כאלה, ותוך כדי שאנחנו מנסים, באמת, אנחנו באים בכוונה מלאה לעזור, היא לא מסכה להגיד, אני מכירה את השיטת מחירה הזאת.
וואו, זה מטורף.
אני מכירה את השיטת מחירה הזאת, ואני חושב על זה, אני מלמד מחירות, שר תותח במחירות, אף אחד מאיתנו לא חשב על שום שיטת מחירה באותו רגע.
לגמרי.
רק לעזור לה, אבל היא כבר נכנסה לאיזשהו לופ כזה עם עצמה, שכל מילה שאומרים לה שנשמע טוב זה מחירה.
אני אומר לך את
האמת. וזהו, והיא שמה לעצמה רגליים, כי גם אם זה באמת טוב, את תפספסי.
לגמרי, אני אפילו יום לפני שהיא הייתה אמורה להגיע לפגישה, אמרתי לה, את יודעת מה? עזבי, באמת, אני רוצה לעזור לך, את לא מספיק מאמינה לי, בואי תשחררי. מה היא אומרת לי? זה שיטת מחירה שלך. וזה היה קטע מצחיק, כי אני אומר לעצמי, רגע, כאילו, על מה היא מדברת פה? אני אומר לה, לא, זה לא שיטת מחירה, לא כיף לעבוד עם לקוח שגם חוסם אותך. הוא יודע, הרי בסופו של דבר עשינו שיחה ראשונית, הבנו בדיוק את הצרכים שלך. נתתי לך פתרון לבעיה, הסכמתי שזה פתרון טוב עבורך, אוקיי?
כן.
אמרת שזה מדהים. עכשיו מגיע חלק של הפעולה, זאת אומרת, צריך לקרות מפה פעולה, אוקיי? ובחלק של הפעולה, יש חסימה?
נכון. עכשיו תראו, אני רוצה לתת פה איזושהי גישה, גישה שדווקא באה להגן על אנשי המחירות. למה? כי אתה יודע, הלקוח תמיד יהיה במקום, תמיד הוא יותר קל לו להיות במקום המתגונן. כן. כי כאילו זה האיש מחירות שבא למכור לו, כאילו. אז הוא כאילו במקום המתגונן. אבל הרבה פעמים דווקא בעלי העסק או אנשי מחירות, דווקא הם אלה שנמצאים במקום שחוטף מה שנקרא, ודווקא הלקוח הוא הבריון בסיטואציה. הרבה פעמים.
בול.
עכשיו, אני רוצה לתת איזושהי גישה שגם תשמור רגע על אותם אנשי מחירות, וגם, אני גם אגיד יותר מזה, תגרום לאנשי מחירות להפסיק להיות סמרטוטי רצפה. סליחה על הישירות. סמרטוטי רצפה. למה סמרטוטי רצפה? בגלל אנשי מחירות שמוכנים למכור קרח לאסקימוסים, או למכור לכל אחד את השירות שלהם, ולא משנה אם הלקוח צריך את זה או לא צריך את זה, או זה יעבוד לו או לא יעבוד לו, אותם אנשי מחירות, אתה יודע, חיים על חשבון אחרים, מה שנקרא.
הפושרים
המגלים.
שלא לצורך, מה שנקרא.
בדיוק. אז קודם כל אני אגיד ש... קודם כל, גישה. גישה לאנשי מחירות.
מסכים איתך. זה הבסיס.
אחד, תרימו את הסטנדרטים שלכם. אנשי איש מחירות בלי סטנדרטים, זה סמרטוט. גם בגלל שהוא ימכור קרח לאסקימוסים, וזה חתיכת בן זונה, ואני שונא אנשי מחירות כאלה, אני אוטומטית מזהה אותם, ואני ממש מאתר אותם בלי שום בעיה, יש לי מערכת רדאר משוכללת מאוד לאנשים כאלה, בסדר? זה אחד, לא אצלי בחברה אגב, ולא כנותני שירות לי, זאת אומרת, כשאני צריך שירות, אני שומע אחד כזה, בביתה אני מעיף אותו, בדקה וחצי. אז קודם כל, תעלו את הסטנדרטים שלכם. אני שואל את השאלה עכשיו, ובוא תענה לי את השר, וגם אתם בקהל, תקשיבו, ותענו ככה בלב. אתה עכשיו רוצה לנסוע מראשון לנתניה.
אוקיי.
בערך נהג מונית ייקח לך על זה בין 200 ל-300 שקלים, משהו בכיוון, נכון? מסכים?
משהו כזה, כן.
יפה. עכשיו דמיין לך שאתה עוצר ככה בתחנה, ואתה צריך את המונית, ופתאום בא לך נהג מונית ואומר לך, שומע 1,000 שקלים נסיעה. מה אתה אומר?
אני בין צוחק לצועק ואומר לו...
סעסע.
סע, למי אתה מזלזל באינטליגנציה?
תודה רבה. או, על אותו משקל בדיוק, אני מדבר לאנשי מחירות כרגע. לקוח יכול לבוא אליך, הוא יגזול לך כל כך הרבה מזמנך וכל כך הרבה אנרגיה, והוא גם יהיה בן אדם כזה שהוא לא נעים, ואולי מדבר בשפת רחוב, ואולי אתה לא, בכלל לא בסקלת הערכים שלך, כן. כבן אדם, עזוב את, את זה שאתה איש מחירות, אתה בן אדם לפני זה. יכול להיות שאתה כל כך לא תרצה את הלקוח הזה, אתה, שלפעמים להילחם על אחד כזה, זה כאילו לחטוא פעמיים. אתה גם סובל מהלקוח, וגם בסוף אתה בטח לא תסגור אותו, כי זה בן אדם שבחיים לא יעבוד לך איתו.
נכון.
עכשיו, על אותו משקל של אותו נהג מונית, לפעמים כשהמחיר גבוה שלא לצורך, לא צריך, והלקוח הוא זה שצריך להתאים את עצמו לסטנדרטים שלך כאיש מחירות, והרבה פעמים לאנשי מחירות יש את התחושה שהם אלה שמפספסים את הלקוח, אבל זה לא נכון, כי לא חסרים אנשי מקצוע, בעלי עסקים שהם הכי טובים, ונותנים שירות כל כך מעולה, שלקוחות אומרים תודה ענקית על זה שהם עזרו להם, במומחיות ובמקצועיות ובאנושיות ובתמורה מלאה. כשלקוחות מפספסים את הבעלי העסקים האלה, הם מפספסים לא פחות.
נכון.
אז רגע, דע את מקומך, מה שנקרא. תעלה את הסטנדרטים שלך ותבין שאתה לא צריך לעבוד עם כל לקוח. תרים את הסטנדרטים בשפה פשוטה, אוקיי? אז לא בכל מחיר.
מסכים איתך לגמרי. יותר מזה, אני חושב היום שחר שבשוק שלכל מוצר יש תחרות מטורפת, הבידול הוא לא בהכרח המוצר או השירות או השיווק המטורף סביב המוצר, הוא דווקא האיש מכירות שמבצע את השיחה, אוקיי?
לגמרי.
נכון. ואם אתה לא משקיע משאבים ואנרגיה שם ולומד את התורה ואת הסולם ערכים שלך בעסק,
נכון,
אל מול אותו לקוח, ומה אתה רוצה בעצם, גם איזה לקוח אתה רוצה בעסק שלך, ומה חשוב לך שהאיש מחירות שלך יעביר במסרים שלו, אתה מפספס הרבה לקוחות, אבל גם מה שיקרה, ההשקעה הכל כך גדולה כספית במוצר ובשיווק, יכולה ללכת לטמיון על איש מחירות לא טוב, או על בעל עסק שהוא לא מספיק השקיע משאבים ואנרגיה לשם. ואת האמת זה משהו שיושב עליי.
מה אתה אומר פה למעשה? שאנשי מחירות, יש איזושהי ציפייה אולי מבעלי עסקים שמגייסים אנשי מחירות, שיש מחירות פשוט ייתן מה שנקרא ביצועים?
כן.
ולפעמים זה רחוק מה...
נכון.
צריך שישקיעו באש מחירות.
לגמרי, אבל אני גם אומר, הבעל העסק הוא חייב להיות קודם כל האיש מחירות הכי טוב בעסק. וגם כשבאתי אליך, אם אתה זוכר, בדקתי קודם כל את היכולות מחירה שלך, אוקיי? כי רציתי גם להבין לאיפה אני מגיע, בסדר? ואז שמעתי דברים מאוד מאוד יפים, שאמרתי, וואו, יש פה לבל אחר, זה מישהו שאני יכול ללמוד ממנו, בסדר? אבל כשמדריכים איש מחירות, צריך גם לתת לו את הסולם ערכים, לא רק תמכור, אלא גם תביא פה מה שנקרא אמת ללקוח, נכון. ולא כל לקוח תביא אותו לארגון, כי לא בטוח שכל לקוח מתאים.
בול,
okay.
בול, זה הסטנדרטים האלה.
בדיוק.
זה בדיוק זה.
אז הרבה פעמים זה נופל על ההבנה של אותו איש מחירות, של אולי גם לא הדריכו אותו מספיק טוב, בסדר?
חד משמעית.
אבל נכון. גם על זה שהוא רק נלחם על העמלה והוא רואה רק את העסקה, בסדר?
החינוך, אתה מתכוון.
החינוך, בסדר.
לחנך את האיש מחירות לא נכון, אתה צודק אגב.
לגמרי.
לגמרי, אגב, אתה באת מבחוץ עוד עם ערכים כאלה, עם ערכים זהים.
כן.
זאת אומרת, כשאני ראיתי שאתה עולה מול הכוח, אמרתי, האוריינטציה שלך כאיש מחירות זה באמת לכיוון לתת עזרה, לעזור, לתת שירות. זאת אומרת, כבר אגב, הבידול, אם כבר דיברת על בידול, בעיניים שלי, הבידול הטוב ביותר במחירות זה להיות שירותי במחירה.
לגמרי.
אין בידול יותר טוב מלהיות שירותי במחירה. זאת אומרת, שאם אתה כבר יכול לעשות שינוי עם בן אדם, כבר באותה שיחה, מ-A ל-B, מה שנקרא, והוא כבר קיבל ממך משהו, יוצא עם משהו, עם איזשהו ערך, עם שינוי, והוא כבר אומר, בונה, הוא עזר לי. אין מחירה טובה יותר. מה, זה כמו ההבדל בין מישהו שיגיד שהוא מצחיק, כן. לבין מישהו שמצחיק אותך.
בול.
אתה יכול להגיד עד מחר, אני יודע לעזור לך. אבל אם אתה באמת עזרת, זה 180 מעלות אחרת.
זה נכון? גם הרגשה טובה, אתה יודע, זה ממלא אותך. אתה כאילו אומר, טוב, ביצעתי שיחה עכשיו, הלקוח לא הייתה מחירה, בסדר? אבל לפחות עזרתי לו,
נכון.
נתתי לו ערך אמיתי, הוא בא אליי עם בעיה, הקשבתי לו, הבנתי בדיוק מה הוא מחפש, ואולי הוא לא מתאים לי, בארגון שלי, בסדר?
זה, אבל הפניתי אותו לפעמים, גם... לפעמים זה גם קורה.
בדיוק, אני מפנה תמיד גם לספקים שיכולים להתאים, כן, אוקיי?
לגמרי.
ואני אומר, סבבה, אני לא אמכור לו בכוח, כי זה לא רלוונטי, אני רוצה באמת לעזור לו, נכון. שיהיה ממליץ יושר.
אבל מה קורה, או, אמרת את זה, אבל מה קורה אם, אם היית ממליץ יושר, אהבתי את המושג, כמו עם חיים אתגר, איך קוראים לו. תשמע, מה ש... מה שקורה פה למעשה זה שאתה לא מוכר בכל מחיר.
נכון.
אז הלקוח, הוא יודע, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש, הוא אומר, הוא בעדי. הוא לא בא רק לקחת לי את הכסף, הוא ממש בעדי. גם אם הוא לא צריך את השירות או את המוצר שלך, אחד, הרבה פעמים יכול מאוד להיות שהוא כן ירכוש, למרות שזה נותן לו פתרון ב-90% ולא ב-100% לדוגמה, זה אחד. שתיים, כי הוא אסיר תודה, זה נקרא הוקרת תודה, הוקרת הטוב. שתיים, גם אם הוא לא ירכוש אצלך, רוב הסיכויים שהוא יהיה הממליץ הכי טוב שלך. וזה איש מחירות מעליך על שניים שהולך בעולם, והוא מה שנקרא מפיץ את הבשורה. שזה, אתה יודע, הרבה פעמים כשאנשים פתאום פונים אליי, שומע, המליצו לי עליך, אני יודע להגיד בוודאות שזה בזכות, כנראה, או שיחה שאני או אנשי מחירות שלי עשו, שעזרתי לבן אדם, והוא הלך ואמר עליי דברים טובים.
בדיוק. חבר'ה, אנשים שומעים את זה.
שלח לחמך, מה שנקרא. בדיוק.
שומעים בדיוק שאתה בא לעזור, שאכפת לך מהלקוח, וזו הגישה של כל הארגון צריכה להיות, בסדר? לא של איש המחירות, אוקיי?
כן.
אבל זה אני מאמין, קודם כל שלי, ואני מדווה את הדרך הזה, הזאת בעצם, לאנשים שאני מכשיר אותם, ואני חושב שכל בעל עסק, שבעצם מתעסק היום במחירת מוצר, חייב להדוות את זה בארגון שלו.
עכשיו, אתה אמרת פה משפט חזק שאני חייב להתייחס אליו רגע.
יאללה.
כי זה הולך לעורר פה מחלוקות, ואני משוכנע שיש אנשים שחושבים על זה עד עכשיו. בעל העסק צריך להיות איש המחירות הכי טוב בעסק.
כן.
זאת אומרת, שגם אם יש איש מחירות בעסק, והרבה אנשים רוצים, אתה יודע, להיות פטורים, מה שנקרא, קבל פטור.
בדיוק.
כאילו זה, זה, כאילו זה תיכון או צבא.
לגמרי.
קבל פטור, פטור מחירות.
אפשר לנוח, זהו, הגעתי להוואי, יש לי איש מחירות, הוא סולק, אני פה יכול לנוח
בחופשה. יפה. עכשיו, בוא נתייחס לזה שנייה. כי המשפט הזה, בעל עסק צריך להיות איש המחירות הכי טוב בעסק, זה, אתה יודע מאיפה אני שמעתי את זה אגב? כשרסל ברנסון, שהוא מאסטר בשיווק, שהלך לטוני רובינס והציע לו לעשות לו איזשהו שיווק דיגיטלי כלשהו, זה היה כשטוני רובינס הוציא את הספר שלו, או להעיר את הענק שבפנים, או שזה היה Power Unleashed, אם אני זוכר נכון, אחד מהספרים הכי מצליחים שלו. אז רסל ברנסון בא לטוני רובינס ושאל אותו, תגיד, טוני, מי האיש מחירות הכי טוב בעסק שלך? אז טוני רובינס אמר, אני? אז אמר לו, מעולה. אני צריך יום מזמנך לצלם אותך, ואנחנו צריכים לעבוד עם התכנים האלה כדי לבנות אתר. טוני רובינס אמר לו, לא. אז הוא אמר לו, טוב, אני צריך חצי יום מזמנך. הוא אמר לו, לא, אין סיכוי. 4 שעות מזמנך, מה, אין מצב. שעה, סגור. הלך אליו, בשעה אחת, הם באו פשוט מאוד מוכנים, צילמו אותו, הוציאו משם תכנים, ורצו, והפכו את הספר הזה לרב מאחר. עכשיו, עכשיו, אז מטוני רובינס אני עוד מכיר את המקום הזה של איש, בעל העסק צריך להיות איש המחירות הטוב ביותר בעסק שלו. עכשיו, למה זה כל כך גם חשוב? בואו נבין את זה רגע, כל אלה שמחפשים פטורים, ובואו נסביר לכם גם מה אנחנו עושים במקרה שלכם. אני אסביר, תראה, למכור זה לא רק למכור מוצר או שירות. חשוב להבין את זה. למכור זה גם למכור לעובדים שלך ולארגון שלך, שהם צריכים לעבוד בשבילך ולהילחם בשבילך, כי זה כמו מלחמה, זה כמו צבא. כשאתה גנרל, ואתה רוצה שהפקודים שלך יעשו את העבודה, ואתה יודע, יעשו את זה, יהיו שחקני נשמה, מה שנקרא, זה לא מספיק שאתה רק תגיד להם, תעשו, והנה, קחו את הגמול. זה ממש לא מספיק, בכלל. דווקא, מה שיגרום להם לרצות להילחם עליך, עד הסוף, זה האמת של מה שהם מאמינים שאתה נותן כערך. זה הידיעה, שיש לך פה חזון, שיש לך פה שליחות, שאתה בן אדם כזה עם דרך, עם כיוון, עם מטרה, ואתה לא הולך לוותר עד שאתה תשיג את זה. ולמכור את זה גם לעובדים שלך, ששווה להם להילחם על הדבר הזה, כי יש פה משהו שהוא גדול, זה נקרא בעולם ה-NLP חיבור לחזון גדול.
מסכים איתך בכל מילה.
זה מה שגורם לאנשים גם להיות שחקני נשמה. ושחקן נשמה יתאבד אם צריך בשבילך. עכשיו, רצית אגב להוסיף משהו ראיתי?
אתה אומר, שחקן נשמה זה לא בהכרח שחקן שנותן רק את הביצועים, אוקיי? אלא מבחינתי שחקן נשמה בתור אחד שחובב כדורגל, זה שחקן שרץ הכי הרבה על המגרש, אוקיי?
מסי.
בוא נגיד שמסי יחסית לא רץ הרבה, בסדר? אוקיי. רואים שאתה פחות בענף הכדורגל?
אני גרוע בכדורגל.
בדיוק, אז מסי הוא רץ הכי פחות על המגרש, כן? הוא פשוט יש לו כישרון. לא לכולם יש כישרון, בסדר?
נכון.
אני יכול להגיד לך, אני לא בטוח שיש לי כישרון, אבל אני רץ הכי הרבה על המגרש. כן. עד היום, אוקיי?
אמת.
עד היום אתה מוצא אותי,
אמת.
רץ, בלי הפסקה, בסדר? נכון. ומחפש את הלקוח הבא לעזור לו, וכל הזמן תמיד בטירוף ובעניינים.
אתה, אני מגדיר אותך מקצוען. אתה מקצוען. זה ללכת לשבת על השיחות, לשמוע את השיחה שוב, למה זה לא נסגר, לאתר איפה אתה אולי פספסת נקודה. אתה עם עצמך עושה את זה, אני ראיתי אותך עושה את זה לא פעם, לא פעמיים, כמעט כל הזמן.
תמיד.
זה לקבל תמיד את המשוב, זה תמיד לשאול איפה אפשר עוד לשפר. ועכשיו, ועוד, אתה מקצוען עם ביצועים ועם יכולות ועם הישגים. זאת אומרת, ואם אתה מתנהג ככה בכזאת מקצוענות, אחרי שאתה כבר במקום חזק מאוד כאיש מחירות, זה על אחת כמה וכמה, תקף.
בדיוק.
לאותם אנשי מחירות שלא עושים את זה.
דרך אגב, מה שאמרת פה כרגע, ההמלצה שלי לאותם אנשי מחירות / בעלי עסקים, כשביצעתם שיחת מחירה והיא לא עבדה, אל תגידו שהיה ליד זבל או לא טוב, אוקיי?
אל תרביצו לקמפיינר עדיין.
בדיוק. קודם כל תאזינו לעצמכם, כן. ותשמעו מה עשיתם לא בסדר.
לגמרי. Okay? קודם כל, איך אומר? בין האדם למקום, נכון? לפני בין אדם לחברו.
מה אני לא בסדר? בדיוק.
קודם כל, איפה אני יכול לתקן? אם יש לכם הרבה תסכול והרבה עצבים, קחו, תמנפו את האנרגיה הזאת, וקחו אותה לכיוון השיפור העצמי לפני הכל. אחרי שתסיימו את החלק שלכם, ונניח שקלטתם אולי בדקתם וקלטתם שהשיחה הייתה 100%, כן? אולי באמת הליד היה זבל. עכשיו, לפחות, תבואו ודאים לגבי אותו קמפיין, ותגידו לו, "לך הביתה." אבל קודם כל, את החלק שלכם אתם צריכים לעשות.
לגמרי.
זה נקרא אחריות אישית במחירות.
מסכים איתך, ואני חושב שמי שיקדיש את הזמן כדי להבין כל מה שצריך שיקרה בתהליך מחירה נכון, אוקיי? את כל השלבים, הוא יחסוך לעצמו הרבה תסכולים והרבה החלפה של קמפיינרים למיניהם,
נכון.
אוקיי? והרבה בזבוזי זמן על גיוס אנשי מחירות ולהאשים אותם שהם אנשי מחירות גרועים, אוקיי?
לגמרי. אז בוא נדבר שנייה רגע פה על משהו, כי יש פה פנייה גם לבעלי עסקים שהם אנשי המחירות בעסק, פנייה גם לאנשי מחירות שעושים מחירות לבעלי עסקים, שזה התפקיד שלהם, זאת העבודה נכון. שלהם, וגם פנייה לבעלי עסקים שיש להם אנשי מחירות. יש פה שלושה אנשים שצריכים להקשיב לנו, שלושה קהלים. עכשיו, תראה, אני רוצה רגע לדבר על נקודה חשובה שעוד לא סיימנו אותה, של מה זה אומר להיות בעל העסק, שהוא איש המחירות הכי טוב בעסק, מה זה אומר? זה אומר שגם אם אתה לא רוצה להיות על הקו, או להיות אתה במוקד מחירות בעצמך כבעל עסק, עדיין אתה תצטרך להיות טוב מאוד במחירות, כי אתה עדיין תצטרך למכור את עצמך, אם לא ללקוחות קצה, אז לשותפים עסקיים, או ליזמים, או למשקיעים, או לנותני חסות וספונסרים, ואין לזה סוף. אפשר להמשיך את
הרשימה. אתה תהיה במסע ומתן ככה או ככה.
ככה או ככה, נכון. אתה תהיה במסע ומתן, אתה תהיה במחירות, אתה תהיה שם. לא יעזור, לא תברח מזה. כל עוד אתה בעל עסק, לא תברח מתחום המחירות. בלתי אפשרי.
לגמרי.
אוקיי? אז דבר ראשון, זה לא מוריד מאף אחד אחריות, ואם יש פה אנשים שמקשיבים לי ואומרים, "כוס עמק." ככה, "איזה בסה, עכשיו אני צריך להשקיע." טוב מאוד, שמח ששמנו אתכם במודעות, כי חשוב לנו שיעבוד לכם.
זו מטרת הפודקאסט.
אין מה לעשות, חובה. חובה לשלוט במחירות, לא רק לשלוט, ביד רמה. ועכשיו עולה השאלה, תגיד שר, כל אחד יכול להצליח במחירות? את האמת.
קודם כל...
את האמת.
שאלה טובה, בסדר? מה, האם כל אחד יכול להצליח? אני כמעט ודאי לזה. שכל אחד יכול להצליח, כי בסופו של דבר אפשר לקחת משהו שעובד, או סיסטם שעובד, או דרך מסוימת שאני התחברתי אליה, ופשוט לעשות העתק הדבק עליה. Mm-hmm. אבל מה כן צריך? צריך
כמו
להבין...
כמו מתכון, כמו בדיוק. שף שנותן מתכון.
לגמרי. Mm-hmm. צריך להבין שאתה הולך לקבל הרבה פעמים לא. והמטרה זה להפוך את הלא לכן, ואז יש מחירה, בסדר? אבל אתה צריך גם לקחת בחשבון שהכישלונות הם אלה שיבנו אותך, ולא ההצלחות, אוקיי? במחירה, בסדר?
נכון.
עכשיו, אני חושב שגם אם אין לך מושג במחירות, ואתה תמצא את המקום הנכון שילמד אותך את התחום, וייתן לך את הכלים הנכונים, אין ספק שזה יוכל גם לעבוד אצלך, גם אם אין לך, אוקיי? לא מבין בכלל, לא מגיע מהעולם הזה, לא מכרת מעולם לאף אחד, כן, אוקיי?
כמו אותו בחור, מה שמה אמרת לי?
אדיר, שזה אדיר. בדיוק אותו הדבר. עשיתי, הוא עשה העתק הדבק אליי, ולימים הוא היה מתחרה איתי במוקד, מי אתה? מוכר יותר טוב, זה אוקיי? קטע. וזה זה קטע, כן? כי הוא היה שנייה מלעבור לסונול, להיות כבר עם הווסט הצהוב, ולעבור למועדפת, הוא תמיד אומר לי את זה, כן? הוא אומר לי, שר, אני אומר לך, הייתי כבר רגל וחצי בחוץ, ואתה גם אמרת לי, תקשיב, יש לנו שבוע להציל אותך. ככה אמרתי לו, אוקיי? וואו. ולקחתי אותו ברצינות, והדבר היפה, שהוא היה רץ הכי הרבה על המגרש. אז אני אמרתי, לא שווה לי לוותר על אחד כזה, כי לא מוצאים הרבה פעמים בן אדם כזה שמוכן לרוץ כמה שיותר.
נכון, המחויבות האישית שלו.
בדיוק, אז זה שווה הכל. וזה כאיש מחירות, כעובד בעסק, או אפילו כבעל העסק, אתה חייב את זה, נכון. אוקיי? אני בחיים לא אעבוד אצל בעל העסק שהוא כזה עצלן, הוא לא זז הרבה, הוא לא פועל, הוא לא אקטיבי, אתה מבין?
אין סיכוי.
זה ישעמם אותי, ואני...
אתה רק אומר את זה, נהיה לי לא טוב.
בדיוק, בדיוק. אתה יודע, אנחנו פה נמצאים, תמיד קורה פה, תמיד יש תנועה, תמיד אנשים באים, בערב, בבוקר, בצהריים. נכון. אין פה מנוחה לרגע, בסדר? זה כיף שיש את התנועה הזאת, וזה נותן לך דרייב לקום לעבוד.
לגמרי. ואם אתה, אגב, אוהב את מה שאתה עושה, אתה כנראה חי נכון.
בדיוק.
אוקיי, עכשיו, תראה, אז בואו נדבר רגע, דיברנו על האם כל אחד יכול להיות איש מחירות, והתשובה היא כן, כל אחד יכול להיות איש מחירות. מי שירוץ כמה שיותר על המגרש, יוכל להיות איש מחירות, אפילו איש מחירות מליגת העל. מישהו שיצטרך להתחרות בך, וואו. אני אומר, וואו, באמת. שפו לבחור. שפו לאדיר. אם אתה שומע את זה, אדיר, כל הכבוד, באמת.
היום יש לו מוקד, נראה לי עסוק קצת.
יאללה, מעולה.
נשלח לו.
גם לנו יש. כן. טוב, אז תראה, אני רוצה לדבר אז על למה שווה להיות איש מחירות. בואו נדבר על זה רגע, אוקיי? למה שווה להיות איש מחירות? זאת אומרת, אני כרגע מדבר, אגב, לא לבעל עסק ולמה זה שווה לו. ברור שזה שווה לך להצליח יותר במחירות כשאתה בעל עסק. זה מתקשר אוטומטית ברווחים שלך. זאת אומרת, זה חד-חד ערכי, מה שנקרא. אתה משתפר במחירות, אתה בוודאות משתפר ברווחים. אין פה אמצע.
ברור.
אוקיי, אז זה ברור, אבל אני מדבר דווקא על אותם אנשי מחירות שהם עובדים אצל בעל עסק, למה להם שווה? זאת אומרת, זה עבודה, בוא נודה באמת, בוא נדבר על החסרונות של העבודה. אתה יודע, כולם אומרים את הדברים רק היפים, בוא נדבר גם על החסרונות. אחד, איש מחירות, הוא זה שבונה את הוודאות של ההכנסות בעסק.
לגמרי.
ואיש מחירות למעשה, הוא תמיד עם הסכין על הצוואר. אז יש פה עבודה שהיא גם מאוד נפשית. היא לא פיזית אמנם, אבל היא מאוד נפשית.
ספר לי על זה. חי את זה.
אני יודע, וכמה אני יודע. עכשיו, לכן אני אומר, יש פה גם עבודה שהיא מאוד נפשית. יש פה מחיר נפשי שמשלמים. מצד שני גם יכול למלא אותך ולהזריק לך כאלה כמויות של אנרגיה, כשאתה עוזר למישהו ואתה גם מרוויח מזה, שחבל על הזמן, זה יכול להעיף אותך לחלל. מצד שני, הרבה פעמים יש לא, והרבה פעמים דברים לא עובדים, והרבה פעמים יש פתאום ירידה או משהו כזה. לפעמים גם דברים בחיים האישיים פתאום יכולים לגרום לך לירידה בביצועים, כי זה עבודה נפשית. אין מה לעשות.
אתה עובד הרבה עם הראש.
כן.
ואם באת, אתה יודע, הרבה פעמים קורה מצב שאתה פתאום מתווכח עם האישה או משהו בחיים האישיים שלך.
נכון.
זה משפיע אוטומטית לגמרי. גם על היום עבודה שלך. נכון. בסדר, זה לא עבודה פיזית.
בדיוק. אוקיי? כי איש מחירות, הוא צריך את המצברים האלה, הוא צריך להיות מלא במצברים האלה, כי הוא הולך להשקיע המון אנרגיה על כמות די גדולה של אנשים. שתארו לכם מצב, שאתם מהבוקר עד הערב רק מתווכחים עם אנשים ורק מקבלים סירובים מאנשים. איך תגמרו את היום? באנרגיות מתחת לבלטות.
נכון.
ובערך עצמי גם שיפגע וביטחון עצמי שיתערער. ואתם לא תרצו לקום אפילו יום למחרת לעוד שיחה או עוד משהו. זה ממש יפיל אתכם. מנגד, האנשי המחירות מליגת העל, אלה שעושים ארגזים של כסף וככה משכנים בקלות בן אדם ועושים עסקה ויודעים לקדם דברים ובשליטה, זה אנשים שאתה רואה אותם, זה כאילו יש הילה סביב הראש שלהם. הם כאילו חיים ברמת אנרגיה ובאושר בעין, כאלה גבוהים, שאתה אומר, וואו, גם אני הייתי רוצה לחיות ככה. אז איך עושים את המעבר מלמטה ללמעלה, זאת גם שאלה טובה, וגם המחירים שצריך לשלם בהתחלה, חשוב רגע להכיר אותם, כי זה מחירים נפשיים, זה מחיר נפשי. ואיש מחירות גם צריך מאוד לדעת לקבל ביקורת.
לגמרי.
צריך מאוד לדעת להיות ממושב, שיקבל משוב. ואם אתה בן אדם שקשה לו עם ביקורת, אז אתה עוד יותר יהיה לך קשה, זה עוד יותר ישפיע עליך נפשית. אז צריך פה גם לעבור איזושהי התפתחות אישית כלשהי.
זה התפתחות אישית לכל דבר ועניין.
כן.
וזה בדיוק שם, אבל תדע לך, יש איזה משפט שליווה אותי בתור התחלה, כשרציתי לבוא לעולם המחירות, ואני חושב שהמשפט הזה, זה משפט נדיר, אוקיי? אני באתי ואמרתי דבר מאוד פשוט. כל עסק שנפתח בעולם נועד כדי למכור מוצר מסוים. אוקיי?
נכון.
הרי לא משנה במה איפה אתה עובד. גם אם אתה עובד שכיר באותו עסק, והוא לא קשור למחירות, אתה לא מבצע מחירה, משהו קורה בארגון כדי שתמכור משהו.
חד משמעית, נכון.
אז אם אתה איש מחירות טוב, אתה יכול לעבוד בכל עסק בעולם. זה לא משנה מה תעשה. בסדר?
אנשי מחירות מניעים את הכלכלה.
בדיוק.
בלי איש מחירות שיגרום לדברים להיסגר, לעסקה, לקרות, כלום לא יקרה. העולם יעצור מלכת, מה שנקרא.
לגמרי.
אנשי מחירות מקדמים וגורמים לכלכלה בכלל לקרות. ועוד משהו, אנשי מחירות מרוויחים מכל משרה ומכל עבודה שיש קיימת ביקום בעולם, הכי הרבה כסף. איש מחירות טוב, יכול להרוויח יותר מהמעסיק שלו.
אתה צודק. גם אם המעסיק לא מתנהל פיננסית...
תקרב אליך קצת המיקרופון.
אם המעסיק קצת לא מתנהל פיננסית נכון, אז גם יכול להיות שהוא יוציא משכורת יותר גבוהה לאיש מחירות שלו ממה שהוא הוציא לעצמו. אוקיי?
אני אפילו לא מדבר על טעויות כאלה, שזה טעות, סליחה, כן, אבל של חוסר תכנון, טעות טיפשיות. אני מדבר על מצב שהכל כבר תוכנן, איש מחירות טוב שמרים לבעל העסק את העסק, יכול להרוויח אפילו יותר מבעל העסק. כי איש מחירות לא משתתף איתך בהוצאות, נכון?
לגמרי.
הוא מקבל בעיקר רווחים. עכשיו, שוב, גם לבעל עסק שיש לו איש מחירות כזה חזק ותותח, שווה לו, שווה לו, כן? בטח, אם יש לך סוס מנצח שדוהר ומריץ חזק את הכרכרה, תאכיל אותו כמה שיותר, אתה לא תחסוך עליו.
לגמרי, זה בדיוק שם.
כן.
אז אותי מעניין, אתה הרי מתעסק היום בכל עולם הייעוץ עסקי ומלווה פה עסקים, אוקיי? במה אתה חושב שבעלי עסקים היום בעיקר שמים את הדגש להם, כשהם מגיעים אליך?
הדבר הראשון שאני שומע מבעלי עסקים זה שיווק. שיווק, 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 שיווק. כל אחד בא, צריך שיווק. למה? כי זה מה שהם רואים, זאת האמת. כי הם לא רואים את כל השאר. אתה מבין? זה כמו שאני אגיד, טוב, אני צריך... נניח שאני רואה איזשהו רכב, אני רואה את המבחוץ שלו, נכון? אני צריך גלגלים. אני החלטתי שאני צריך גלגלים.
כן.
למה? כי זה מה שאני רואה שכולם עושים. אני רואה גלגלים בכל רכב, אז אני צריך גלגלים. שזו חשיבה מאוד שטחית, תסכים איתי.
נכון.
עכשיו, מהנדס, בן אדם שהוא מהנדס, מה הוא יגיד? לא, איפה? איזה גלגלים? צריך שלדה לפני הכל. צריך פה מערכת... מסוימת של, שמאזנת בין הגלגלים, לפני שבכלל שמים את הגלגלים. רגע, יש מערכת הזרקת דלק, שנייה, יש מנוע, יש קרבורטור, יש את זה, יש את זה, יש את זה. תתחיל למנות לך את כל המנגנונים ברכב. ואתה פתאום מקבל תמונה שאתה אפילו לא דמיינת שיש לזה כזה עומק, ושאתה צריך להסתכל על כל כך הרבה דברים. והרבה פעמים, אנשים, בעלי עסקים, או אנשים שרוצים להרים עסק, שהם עדיין צריכים, אבל רוצים לצאת לעצמאות, על מה הם רואים? הם רואים רק את הגלגלים. רק את השיווק. הם, רק מה שהם רואים, זה מה שהם אומרים שהם צריכים. שזה, סליחה, כן, אבל זה בורות. זה בורות. ואז הם עושים שיווק, משלמים הרבה כסף למדיה, לשיווק ממומן, לתכנים, והם רואים שלא עובד להם. פתאום לא עובד. זה לא פתאום לא עובד. אתה פשוט עשית רק דבר אחד מיני רבים, וגם לא בסדר הנכון. והנה למה לא עובד לך. אז אם אתה שואל אותי מה אנשים בדרך כלל מבקשים, במקום קודם כל ללמוד, שנייה, איך בונים רגע תוכנית עסקית, ועזוב, בוא תלמד למכור לפני שאתה יודע לשווק. זה יותר חשוב הרי.
כאילו כמה... אין לו את היסודות והוא כבר יוצא לעולם. זה מה שאתה אומר במילים כן, אחרות, אתה... רוצה לצאת לעולם.
אני כאילו. אסביר את זה הכי פשוט. אתה לא, אם אתה יודע שאתה עושה שני צעדים, התחלת עם רגל שמאל, ואז אתה בא לעשות צעד נוסף עם רגל ימין, אבל בצעד הבא שלך אתה רואה תהום, אל תיקח את הצעד גם עם רגל שמאל.
לגמרי.
פשוט. זאת אומרת, אני אפשט רגע, אני אסביר למה אני מתכוון, מה האנלוגיה פה, שאם אתה לא יודע עדיין בוודאות שיש לך קרקע יציבה, כלכלית, שאתה יודע להכניס כסף, מחירות, בשפה פשוטה, אם אתה עדיין לא יודע מחירות מספיק טוב, או להבטיח הכנסה, מה אתה מוציא לי על שיווק? מה אתה עושה לי צעד ברגל שמאל, כשצעד ברגל ימין יפיל אותך לתהום? הרי שיווק זו תוצאה. בשיווק אתה מוציא. אין שיווק כזה שאתה לא מוציא. בין אם זה זמן, כסף או אנרגיה, אתה מוציא. שיווק זה תקשורת יוצאת, זה משהו יוצא ממך. הכנסה זה כסף נכנס אליך. זה באדם העביר אליך משהו. אז אתה חייב לדעת לוודא שאתה יודע להכניס לפני שאתה יודע להוציא.
אז זה ממש משגע אותי, כי אני שומע את זה מאחורי הקו הרבה פעמים.
אגב, זה גם למה אנשים הרבה פעמים לא עושים את הצעדים הראשונים.
כן.
כי הם בלבלים את כל השיטה, את כל הנוסחה, והם לא רואים פתרון, והם צודקים אגב, בראייה שלהם, הם לא רואים את כל התמונה, וזה נכון.
לגמרי. אז אני פה בארגון, מה שאני עושה, מלבד ייעוצים עסקיים, אני מוצא את עצמי גם מתעסק באנשים שמחפשים חבילות מדיה ושיווק, ואני עובד גם עם ניטאי.
נכון.
והרבה פעמים הדבר הראשון שאני שואל את הלקוח, בוא נניח עשינו לך שיווק, יש לידים, אוקיי? האם אתה ערוך? אתה ערוך מבחינת תסריט מכירה? האם אתה ערוך מבחינת הבנה בהתנגדויות? האם אתה ערוך בכלל עם קו המוצרים שיש לך להציע אל מול הלקוח? ואתה יודע, פתאום הבעל העסק מתחיל גמגם לי.
או שאלה טובה שאף אחד לא מצליח לענות עליה, במה השירות שלך שונה מכל השאר? יש הרבה הצעות בחוץ.
זה גדול.
ואז מה הם אומרים לך? אני הכי טוב.
כן, בדיוק.
אבל כולם הם הכי טובים, אז כאילו,
אתה מבין את הבעייתיות. זה משהו, כן. החלק הזה של ההשקעה כל כך תמיד הולכת ל... נגיד, נניח, מחלקת המוצר, בסדר? בעל העסק, יש לו שירות מדהים, מוצר מדהים, זה אמור לעבוד. בוא, יש לעסק שלך עוד תחרות מאוד גדולה.
כן, אני גם, אוקיי? אני גם אתה זוכר מה אני תמיד אומר על זה. זה שיש יעלום שווה ערך איכותי, שיכול, אתה יודע, למחר במיליונים, זה לא אומר שאתה יודע, שיודעים על קיומו. יכול להיות שהיעלום הזה תמון עמוק בלב האדמה, במרכז כדור הארץ, וכדי בכלל להגיע אליו, אתה צריך לחפור עם מקדחות כאלה תעשייתיות. עכשיו, הרבה פעמים, זה שיש לך מוצר טוב, זה כמו היהלום הזה שקבור מתחת לאדמה. אז אחלה שאתה טוב. מי יודע על זה? כרגע, אתה אנונימי.
לגמרי.
ואז הרבה פעמים אנשים הולכים למקום הזה של רגע, אנשים צריכים לדעת על האיכות שלי, על הערך שלי, אז אוטומטית הדבר שעולה להם לראות זה שיווק. אבל מה הם שוכחים? הם לא שחקני שחמט. אוקיי. הם לא חושבים צעדים קדימה. שחשוב יותר להבטיח הכנסה לפני שאתה יודע להוציא הוצאה, כי להוציא זה תמיד קל. מה הבעיה להוציא? כל טיפש יכול להוציא, כל אידיוט יכול להוציא את הארנק, לעשות סליקה ולהיכנס להתחייבויות. זה כל מטומטם יכול. וגם ילד בן 6 יכול. אבל להבטיח הכנסה, לעבוד חכם, לעבוד אסטרטגית, ולהבטיח הכנסות, לדעת שאתה יודע להבטיח הכנסות, זה למעשה גם מה שייתן לך את הביטחון להשקיע. עכשיו אתה יודע שאתה מוציא על שיווק, מצוין, אתה יודע שאתה עושה פעולה ודאית, כי אתה יודע להבטיח הכנסה. זה לא הוצאתי שיווק ובעזרת השם ננצח. אתה מכיר את אלה שמוציאים ומתפללים, לאללה.
בדיוק. וואי, הלוואי זה יעבוד. הנה, רגע, זה קורה, זה עוד מעט קורה.
כן.
אני כבר שבוע באוויר, שבועיים.
לא, זה כבר 7 שנים עוד מעט קורה.
כן, בדיוק. ואז עובר הימים, הלילות, פה, שם, ואתה בתסכול, כן. ולבינתיים לקחת לעצמך איזה שכירות של איזה מקום מסוים. ואתה לא מחזיר את ההשקעה, כי אין מחירות מספיק, אין בסוף הכל...
והם עושים התחייבויות על ימין ועל שמאל, מבלי שיש להם אסטרטגיה, מבלי שהם יודעים מה הם עושים, אין להם תוכנית עסקית, והם בטח לא יודעים להכניס את הכסף הביתה.
אז זה משגע אותי, שחר. תסביר לי למה אנשים כל כך חוסכים על החלק של תוכנית עסקית, או ייעוץ עסקי, זה מעניין אותי הסיפור הזה.
יענה לך על זה הכי פשוט בעולם, בורות. אנשים לא יודעים. אם היו מלמדים את זה בבית הספר, ואני מאשים פה רק את משרד החינוך, לא אף אחד שמקשיב לנו כרגע, להפך, אני חושב שאנשים עושים את הכי טוב שלהם, הם מנסים באמת, אבל הבני זונות במערכת החינוך, לימדו אותך תנ"ך ותושב"א ומדעים וביולוגיה ופיזיקה ומתמטיקה ואיך להעביר אגפים, אבל להתנהל מול המערכת הבנקאית, אף אחד לא טרח להסביר לך. איך בדיוק עושים מחירות ואיך עושים את כל התקשורת האנושית החכמה הזאת, אף אחד לא הסביר לך. איך משווקים? להפך, כשרצית לעמוד ולבלוט בכיתה, המורה צעקה עליך, אל תפריע, שב. זאת אומרת, גם גדעו לך את היכולת שלך להתפתח באופן טבעי כאיש שיווק. זאת אומרת, המערכת הנדסה אותך להיות שכיר לנצח.
וואו.
ופתאום כשאנשים יוצאים לעולם העסקים, רוצים באמת להביא הצלחה לחיים שלהם, רוצים לפרוץ, לעשות דברים שאחרים הם רואים, אחרים עושים, אומרים, גם אני יכול. מה קורה באותו הרגע? הם נתקלים ב-200,000 תקרות זכוכית, הם לא מבינים למה לא מצליח להם, והם עושים ים של טעויות טיפשיות. ים. ולכן הם לא מצליחים. ולכן אני אומר שזה בורות. בורות נטו. אתה יודע, זה מאוד קשה להצליח כשאתה עיוור, כשאתה לא רואה. איך תצליח?
זה קודם כל, כל מה שאמרת, כל מילה בסלע מה שנקרא, אבל גם מה שמסקרן אותי פה, זה דווקא החלק של אנשים שמבינים שיש להם בעיה, ומבינים שהם צריכים עזרה, ויש להם פחד מההוצאה. עכשיו, זה קצת מוזר שהם מפחדים כל כך להוציא את הכסף, והם נמצאים כל כך הרבה זמן כשהם לא מכניסים כסף, אם הבנת למה אני מתכוון. מה זה אומר בעצם?
כן, אני קולט אותך.
הם נמצאים בסיטואציה שהם אומרים, רגע, בסדר? אני רוצה עכשיו להוציא כסף כדי לפתור את הבעיה, אבל אין לי כסף כרגע, בסדר? אבל עצם זה שאתה לא מכניס כסף, אתה תמשיך לחיות ככה ותעבור עוד חודש כן, ועוד כן. חודש ועוד חודש. בזמן הזה יכולת כבר להוציא את הכסף הזה שיפתור את הבעיה.
אתה רוצה שאני, קודם כל אני אסביר את מה שאתה אמרת,
כן.
ואז אני אענה לך על איך אני היום מסתכל על הדברים.
סגור.
ואני אסביר לך בדיוק מה אני עשיתי כדי לפתור את זה עם עצמי. תראה, אני חוקר את תחומי התודעה והמיינד מגיל 17. אני, מי שקרא את הספר שלי לצאת מהמטריקס, בטח מכיר את הסיפור, שאני הייתי 3 שנים בבתי חולים, בגלל בעיות שהיה לי בקיבה. בעיות שניהלו אותי ושמו אותי במצב שאני מרותק למיטה, לא מעט זמן, כל הזמן בבדיקות, כל הזמן רופאים, כל הזמן תרופות, ופיצצו אותי באנטיביוטיקות במשך הרבה זמן, ובאמת, הייתי בתקופה לא טובה, מאוד לא טובה, מאוד לא טובה. חשבתי שזה גם יישאר לי ככה לכל החיים. לא עזרו לי ברפואה הקונבנציונלית, לא הצליחו יותר נכון לעזור לי. הלכתי לכל מומחה אפשרי, והתחום היחידי שהוציא אותי משם, זה תחום הנפש והתודעה. הרפואה האלטרנטיבית, תחום ההתפתחות האישית, תחום ההיפנוזה העצמית, ההשפעה, ה-NLP, דברים שממש ממש עזרו לי, והפכו לי את החיים ב-180 מעלות. החזירו לי את החיים, מה שנקרא. אז אני חוקר את התחומים האלה של התודעה וההשפעה מגיל מאוד 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 מאוד, מאוד צעיר. עכשיו, תראה, אתה למעשה שואל פה שאלה על הביצה והתרנגול.
כן.
בן אדם שאומר שמצד אחד אין לו כסף, מצד שני, כדי שיהיה לו כסף, הוא צריך להשקיע בתהליך, שילמד אותו איך להכניס את הכסף. מצד שני, אין לו את הכסף להשקיע בתהליך, אז הוא לא יכול להתחיל את התהליך שיכניס לו יותר כסף. בקיצור, לופ.
לופ שלא נגמר,
לופ
בדיוק.
שהוא, כמו פעם ראית הכלב שרודף אחרי הזנב של עצמו, אתה כן. רואה אותו בלופ כזה, והוא מנסה, והוא רואה שהוא עוד שנייה מגיע, אבל הוא לא מגיע, אז הוא רץ בסיבובים כמו אידיוט, אז ככה האנשים האלה נראים, בלופ, רודפים אחרי הזנב של עצמם, לא מצליחים לצאת מהסחרור הכלכלי. עכשיו, איך יוצאים מהסחרור הכלכלי? עושים פעולות מסיביות, טוני רובינס קורא זה. מה זה פעולה מסיבית? זה לא דווקא פעולה גדולה. פעולה מסיבית זה ללכת נגד האינטואיציה שלך. זה לעשות משהו שהאינטואיציה אומרת לא. מתי האינטואיציה אומרת אגב לא? כשזה משהו שהוא עוד לא ודאי או מוכר לך. אז המוח ההישרדותי, תת המודע, אומר לך עצור, עצור, את זה אני לא מכיר, פה יש אולי סכנה, עצור. והמוח הוא מאוד הישרדותי, הוא ישאיר אותך במקום המוכר והידוע. אבל אם המוכר והידוע דופק אותך, ואתה סביב הזנב של עצמך, אז לא, צריך לא להיות שם.
אתה כבר בסכנה, גם ככה.
אתה בתוך הסכנה.
סכנה הישרדותית.
אתה בתוך הלב, לב הסכנה. בדיוק. כי הכלכלה ממש לא מחכה לך, תהיה בטוח. תהיה בטוח. בוא נראה אותך קונה בית בישראל בעוד 20 שנים, ממש. לא תצא מזה. בוא נגיד את זה ככה. אלא אם כן, תעשה שינוי עכשיו. ממש, קח את עצמך בידיים ותבחר ללכת נגד האינטואיציה. עכשיו, מה חשוב רגע להבין פה? אני אסביר לך בדיוק מה אני עשיתי עכשיו ואיך זה עזר לי.
אוקיי.
בתור אחד שמומחה בתחומי התודעה, ואני גם יודע שכל תוצאה שאני משיג בחיים שלי, אני היוצר שלה. זאת אומרת, שאם אין לי כסף, זה כי אני יצרתי מצב של אין כסף. ואם יהיה לי כסף, זה כי אני יצרתי מצב שהצלחתי להשיג כסף. פשוט מאוד. הרי אני, התרנגולת שמטילה את ביצי הזהב. נכון? נכון? הכסף זה כמה אני הצלחתי להטיל, כמה ביצי זהב אני הצלחתי לייצר. זה משוואה פשוטה, כל אחד יכול להבין אותה. זאת אומרת שאם יש לי תוצאות לא טובות, אני צריך להסתכל על עצמי במראה ולהגיד, יטמבל. ולא לברוח מזה. ולהשתפר, ולקחת דברים שישפרו אותי. עכשיו, מצד שני, יש פה איזושהי בעיה טכנית. כשאתה כבר בסיטואציה בעייתית, אז אתה אומר, פאק, עכשיו מאיפה אני אביא משאבים? הבעיה היא טכנית, זה מה שאתם רואים, אבל מצד שני, מבינים גם את מקור הבעיה. מקור הבעיה זה אתה, אתה היוצר הבלעדי של הכסף בחיים שלך. אז אם אתה לא מייצר כסף, ואתה לא במקום שיודע להכניס הביתה הרווחים יפים, ולהיות בלופ כלכלי חיובי, אז אתה צריך להשתנות. אתה צריך לייצר שינוי.
אז אנשים לא נופל להם הסימון, כי לפעמים אני אומר לעצמי, ללקוח הזה אני חייב לעזור, בסדר? אם הייתי יכול, הייתי גם שם עליו את כל הכסף, רק תעשה. אבל אני יודע שזה לא יפתור לו את הבעיה, כי יש לו כן. חסמים לכסף.
איזה עזוי זה, אה? אתה מאמר עליו, והוא לא מוכן לאמר על עצמו.
בדיוק, הוא לא מוכן לאמר על עצמו, וזה קטע, כי יש לו פוטנציאל, ואני מבין שיש לו בעיה, ושנינו מבינים שהפתרון נמצא פה, אוקיי? בשביל שהכסף ייכנס, הוא יהיה חייב להשקיע על הפתרון.
נכון.
והוא כולו בחסמים, בפחדים, של מה יהיה עם הכסף. בוא, אבל בוא, אתה גם ככה לא מייצר
אז
כסף.
אז בוא ניגע בזה רגע בנקודה, אני אסביר לך איך אני פתרתי את זה עם עצמי.
אוקיי.
שר, הפתרון הוא הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. הרבה יותר פשוט, ובוא נגיד לך מה צריך לעשות. הרי על מה זה יושב? זה יושב על אמונה מקבילה. אנחנו מכירים את עולמות התודעה. מי שמקשיב לי, הקהל שלי, זה אנשים שבאים ומכירים קצת תחומי התודעה. שמעו את זה בטוח. האמונה מקבילה. כל אחד יודע מה זה אמונות מקבילות. אמונה שעוצרת אותך מלייצר את ההתקדמות שאתה צריך. זה אמונה מקבילה. לדוגמה, אם אתה מאמין שאי אפשר לעשות סכומים של עשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים, אפילו יותר בחודש, אתה לא מאמין שאפשרי, אז כל פעם שיציעו לך או יגישו לך פתרון שיביא אותך לשם, האמונה, המוח יגיד לך, לא, זה לא יקרה. ואז למה שתשקיע במשהו שלא יקרה? זאת אומרת, המוח עושה את האחד ועוד אחד באופן טבעי, אז למה? נכון, אבל מה לא בדקת? האם זאת אמונה מקבילה או האם זאת האמת? זה משהו שצריך לבדוק, כל אחד צריך לבדוק עם עצמו. האם זה אמונה שמקבילה אותי? האם זה בכלל לוקח אותי אחורה מההצלחה שלי? אולי אני סתם מאמין לעצמי על משהו שהוא לא נכון ואני סתם נדפק? כל אחד צריך לפקפק גם בעצמו, להרער על עצמו, לשאול את עצמו האם הוא טועה, או האם הוא צודק, או האם זה מקדם אותו, שאלה עוד יותר טובה, האם זה מקדם אותי, האם זה מחזק אותי, או מחליש אותי, צריך לשאול את זה. עכשיו, מה אני עשיתי? בוא אני אספר לך משהו. כשאני הלכתי למנטורים הראשונים שעברתי אצלם ליווי עסקי, אני זוכר שהליווי הזה עלה 45 אלף שקל, אני הייתי בדיוק במצב שקצת הצלחתי להסתדר בחיים שלי כלכלית, הגעתי להיות מהנדס חשמל, באינטל, סוף סוף התחלתי להסתדר, הייתי כל החיים שלי כל הזמן במינוסים, כל הזמן בבעיות כלכליות, כל הזמן בעבודה קצת פה, קצת שם, קצת מכניס, פתאום עוד פעם אין לי, כל הזמן ברונדל הזה, כי הייתי סטודנט, חיים של סטודנט בישראל, תודה רבה למדינת ישראל אגב.
שזה בור כלכלי בפני
בור
עצמו.
בור כלכלי אוטומטי, כן. אתה רק נכנס, בום, אתה במינוס.
לגמרי.
ככה זה במדינת ישראל, מה לעשות, אלא אם כן יש לך אבא עשיר. ואני באתי מבית שלהפך, אבא שנפל בעסקים, והיינו בסיטואציה לא פשוטה, אני הייתי צריך לדאוג לעצמי, ומה לעשות, אתה יודע. וכשאני, פתאום הייתי צריך לעבור מעולם הסחירים לעולם העסקים, וסוף סוף רק הצלחתי, רק התחלתי להסתדר כלכלית, פתאום הבנק מאפשר לי דברים, משהו שמעולם לא היה, ויש לי כרטיסי אשראי, עם תנאים, הכל, פתאום לא היה לי את זה לפני זה. אז מה קרה? אני הלכתי לאותם המנטורים, הציעו לי ליווי ב-45,000 שקל, בנקודת זמן כזאת שאני הייתי גם ככה חרד על הכסף, וסוף סוף הצלחתי להתחיל לחסוך, אז פתאום אתה גם נהיה שמרן על הכסף. ואני זוכר שכל כך רציתי את הליווי הזה, כל כך רציתי לעשות שינוי, ולהיות בעל עסק, ולפרוץ, אתה יודע, את תקרת זכוכית הכלכלית הזאת, ולחיות כמו שאני רוצה.
שזה מוזר קצת, כי אבא שלך נפל בעסקים, אז אמור להיות לך פה איזו אמונה אולי מקבילה לגבי עסקים.
אז זהו, שאבא שלי לפני שהוא נפל בעסקים, היו לו 20 שנים של הצלחה מטאורית, והוא קנה בתים, ולא היה לנו חסר כלום. ואני זוכר את אבא שלי באותה תקופה שכן הצליח לו. זה הזיכרון שהחזיק אותי חזק מאוד, ואני אמרתי לעצמי, כנראה, שבאמת זה מה שאמרתי, זה היה משאלת לב שלי, שאמרתי לעצמי, אם אבא שלי היה יודע עסקים טוב יותר, יכול להיות שהוא לא היה נופל בכלל.
אני בטוח שהוא לא היה עם תוכנית עסקית מפורטת.
לא, איזה תוכנית.
אלא הוא מהדור הקודם.
זה הדור הקודם.
ה-old school, מה שנקרא.
שאתה יודע, או שמצליח לך או שלא, אבל באמת שאבא שלי נולד עם כישרון, אני חייב לומר. ואני, אתה יודע, כשהוא נפל בעסקים, זה הרגיש לי הפספוס הכי גדול, כי איך בן אדם כזה מוכשר פתאום נפל? לא היה, וזה גם היה אחרי גירושים, אמרתי, אולי זה גם קשור לזה. ולא קיבלתי את זה, לא הייתי מוכן לקבל את זה שהוא נפל ושאנחנו היינו על דרך המלך וירדנו משם, זיבי.
כי הוא היה דמות חזקה עבורך ופתאום זה התערער לרגע?
בטח, אנחנו איבדנו את כל הביטחון שהיה לנו בבית, ברגע.
וואו.
בשנת 2008. עכשיו תשמע, אז מה שקרה, אני חוזר לאותם המנטורים שהציעו לי ב-45 אלף שקל, אני לא אשכח את זה. אתה יודע, היום זה נראה לי כאילו, ליווי ב-45, לא, שטויות, כאילו, אם אתה צריך תעשה, נו. אבל אז זה נראה לי כמו הר שאי אפשר לעבור אותו. ואז אני זוכר שהתלבטתי, ואני עם המנטור, אותו המנטור על הקו, הוא מדבר איתי בטלפון, ואני אומר לו, וואי, תקשיב, אתה לא מבין, אני כל כך רוצה לעשות את זה, אבל אבל 45 אלף שקל, קודם כל אין לי, אין לי את הסכום הזה. היה לי אולי 20, 25 לתת לו, היה לי חסר עוד 20 לפחות אלף. מצד שני, הלוואות זה משהו שלא הייתי מוכן בכלל לשמוע עליו. עד שיצאתי מהבעיות האלה לא הייתי מוכן לשמוע על הלוואות. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא שגזר אותי לשניים, ממש ככה. וקשה מאוד להשאיר אותי בלי מילים. הוא אמר לי, שחר, אני אגיד לך את האמת, אם אתה לא מוכן להשקיע 45 אלף שקל, איך אתה רוצה להרוויח 45 אלף שקל?
וואו.
אתה יודע, אני, פתאום הוא נפל לי כזה הסימון, אני מקשיב לו, אני השתתקתי על הקו, פתאום אני אומר, וואלה, הוא צודק. הוא צודק. ואז שהוא רגע כזה עם עצמי, אמרתי לו, קוסמק, שמת אותי בפינה, עשית לי שחמט, אין לי מה לענות לך. באותו הרגע שר, העברתי לו 20 אלף שקל. באותו הרגע. אתה יודע אבל מה גרם לי להעביר לו את 20 אלף שקל האלה, המקדמה? אני אגיד לך מה. אמרתי לעצמי ככה, אני הרי יודע איך המוח עובד. המוח עובד על אמונות, אמונה מקדמת, אמונה מגבילה. וידעתי שאם אני אפתח לעצמי את האמונה, את הצ'קרה מה שנקרא, ואני אשקיע 45 אלף שקל, לא ידעתי, יותר נכון, האמנתי, שאם אני אשקיע את 45 אלף שקל האלה, אני בעצמי יעשה את 45 אלף שקל האלה. כי אז אני אהיה פתוח לזה, כי אני פתחתי את זה מהכיוון שלי. אני מוכן להשקיע 45 אלף שקל, אז אני מאמין שזה בסדר להשקיע 45 אלף שקל. אז אם אני מאמין שזה בסדר ואני בעצמי עשיתי את זה, יהיה לי בעיה לקחת ממישהו 45 אלף שקל? לא תהיה לי בעיה.
ברור, זה גם יצר לך איזו התחייבות טובה דווקא. זה,
עכשיו, רגע עם ההתחייבות. אני מדבר איתך רק על האמונה של האם בכלל זה בסדר להשקיע 45 אלף שקל על ייעוץ או ליווי.
שאתה במצב כלכלי לא וואו.
נכון, בול. אז עכשיו, תשמע, אגב, גם אם אתה במצב כלכלי וואו או לא וואו, לא משנה. עצם ההשקעה, עצם ההשקעה של סכום כזה. עכשיו, אני אגיד לך משהו, זה פתח לי פתאום, איך שעשיתי את ההשקעה, הרגשתי שזה לגיטימי להשקיע סכום כזה. כי אתה יודע, ברגע שהשקעת אתה בעצמך, אתה אומר למישהו אחר, אבל אני בעצמי עשיתי, מה הבעיה שלך? אם אתה רוצה את זה, תעשה, כי הנה, אני רציתי, עשיתי. ותראה איפה זה שם אותי, תראה כמה זה עזר לי. ואתה פתאום בא מלא באמונה לגבי אותו מהלך. עשיתי גם אחרי זה ליוויים ב-100 אלף שקל ויותר, כן? אז למדתי אצל המנטורים הכי גדולים בעולם. אז תאמין לי, הם עולים כסף. אבל על אותו עיקרון, כשגם הייתי צריך להשקיע סכומים אפילו גדולים פי 2, אפילו פי 2.5 ויותר, בסכומים האלה, הרגשתי שאני צריך לעשות את זה. זאת אומרת, כל פעם שהרגשתי איזשהו חסם, איזושהי תקרת זכוכית של מה עכשיו להשקיע את הסכום הזה, איך שהרגשתי את הדיבור הזה, את הקוף המדבר הזה בראש, מתחיל לבלבל לי את הביצים, ישר, באותו הרגע, פעם, שמתי מקדמה. למה? זה נקרא counter-intuitive, נגד האינטואיציה. כי אם המוח ההישרדותי, האינטואיציה, אומרת לך, עצור, עצור, עד כאן, ואתה רוצה להתקדם? דווקא אז תעשה נגד האינטואיציה. מה הבעיה של הרבה אנשים? הם מקשיבים לקול הקטן, לקול הפנימי שמקטין אותם, שאומר להם, לא, ומה אם זה לא יעבוד? כמו השטן והמלך.
כן, כן, יש איש קטן שהוא יושב שם, וכל פעם לפני החלטה גדולה, אפילו גם החלטות קטנות, בסדר? הוא מופיע ומזכיר לאנשים את כל הדברים שלא עבדו להם בעבר, והוא חוסם אותם מלהתקדם.
שזה אגב, זה כמו השטן. השטן בא והוא ישמיע לך את מה שאתה רוצה לשמוע. הוא יאכיל לך את היצרים, את הפחדים, את השדים, מה שנקרא. והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב, אנחנו נותנים לו לדבר על אוטומט, לכל הפנימי הזה. ודווקא איש מחירות הרבה פעמים הוא בתפקיד המלאך, שאומר לו, שומע, אל תקשיב לו, אתה כן מסוגל, אתה יכול, והנה בוא גם אני אראה לך איך לוודא איתך שזה יצליח. וזה כאילו מלחמה כזאת בין השטן למלאך. משהו זה, מגניב
זה,
כזה.
זה קטע, כן?
נכון.
כי הרבה פעמים אתה באמת מרגיש שהלקוח מגיע אליך, והוא מספר, תן ככה איזה ספיץ' על כל הבעיות שלו, בסדר? והוא פותח בפניי, ואנחנו נשאבים וצוללים לעולם שלו, ומבינים בדיוק מה חסר לו כדי להצליח, ואני מראה לו את המפת דרכים, איך זה אמור לקרות, ואז מגיע הרגע של ההחלטה.
נכון.
ופתאום משהו, האיש הקטן מגיע, בסדר?
הכל, והוא הכל. נהפך
לי, הכל הזה, הוא כן. מגיע, והוא אומר לו, עצור, 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 מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה עושה משהו כדי לקדם את עצמך? כדי להוציא אותך מהלופ? חכה, רגע, תבדוק את זה, תחשוב על זה. עכשיו, בינינו, אין דבר כזה לחשוב על זה. זה, לא, זה התנגדות שהיא לא קיימת, בסדר? דרך אגב, כאילו...
אבל למה?
אני אסביר לך משהו.
סיבה אחת, זמן לא מרפא ספק.
לגמרי.
מה שמרפא ספק זה אינפורמציה.
בדיוק.
נתונים.
נכון.
עובדות.
עכשיו, אני אתן לך יותר מזה, אני רוצה לתת פה גם טיפ, איך אפשר לפתור את העניין של אני רוצה לחשוב על זה. כי זו התנגדות. אחת הגדולות בספר, מה שנקרא.
אתה מדבר עכשיו לאנשי מחירות.
כן, לאנשי מחירות שכבר הגיעו למצב ששומעים, אני רוצה לחשוב על זה. בסדר? הדרך להגיע, קודם כל, להגיד לבן אדם, לא ישר לתקוף אותו. מה לחשוב על זה? מה אתה רוצה לעשות? להכיל אותו. להסביר ללקוח, אני מבין אותך. בסדר?
לגמרי.
אני מבין שאתה רוצה לחשוב על זה, ואני מבין שיש דברים שאהבת יותר, ויש דברים שפחות אהבת.
לגמרי.
דבר ראשון שאני ארצה להבין, זה מה הוא כן אהב. כי מה שיקרה פה בתהליך המחירה, הוא בעצם ימכור לעצמו.
לא רק זה. הוא גם ישקף לך מה הוא הבין.
בדיוק, זה הנקודה.
כן.
הרי אם הוא אמר לי, אהבתי את זה שאני הולך לעשות כסף, אז מה אני מבין מזה? שהוא לא הבין בכלל מה אנחנו הולכים לעשות פה, כאילו, הוא רק זרק את הנקודה באוויר. סבבה, איך אתה הולך לעשות כסף? אה, כאילו, תקוע.
פתאום הוא נתקע.
בדיוק, אז אני רוצה להבין בכלל אם הוא הבין את המסרים שלי,
כן.
כי זה החובה שלי.
כי מה זה מחירה? המחירה זה התגמול אל מול המחיר.
בדיוק.
ואם הלקוח לא מבין את התגמול, יכול להיות שזה מה שעצר אותו. אז
בדיוק.
בוא תבינו רגע מה הוא הבין.
וגם חשוב לי שהוא יבין את הדרך להגיע לתוצאה. זאת אומרת, אם הוא יבין מה אנחנו עושים פה, כאילו מה הדרך שאני מדווה לו כדי להגיע לתוצאה הסופית שהוא
כן,
רוצה.
נכון.
וזה בה אהבתי.
שהדרך היא הולכת לעבוד לו.
בדיוק.
הוא רוצה להבין שהדרך הולכת לעבוד לו.
בדיוק. אתה יודע מה יקרה אבל? אני מוכן, בדקתי את זה לדעתי אלפי שיחות, בסדר? כל פעם שעשיתי את זה. זה היה ככה, אהבתי את זה, 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 אבל.
נכון.
אבל זו מילה תנאי, בסדר?
נכון.
בתנאי שיקרה ככה וככה, אז אני
אעשה את זה.
בדיוק. עכשיו, זה הקטע, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, הוא רוצה לחשוב על זה, אני אחזור אליו מחר, מחרתיים, עוד שבוע, שבועיים, ולא מבינים בכלל על מה הוא חושב.
זה לא קשור לזמן.
בדיוק. עכשיו,
זה אם... כמו הסמן של הוורד, הוא מחכה לך, רק תכתוב.
לגמרי. זה לא התנגדות אמיתית, בקיצור. בסדר? זה לא התנגדות אמיתית, והדרך לפתור אותה ולהבין מה ההתנגדות האמיתית, זה לשאול, כמו שעשיתי עכשיו כרגע, וכשיגיע אבל, זה ההתנגדות האמיתית.
להבין את ההתנגדות,
הזה,
נכון.
בדיוק. וכשאתה יודע מה ההתנגדות האמיתית, יותר קל לך לרוץ עם הלקוח ולהבין בדיוק מה החסם.
לגמרי. אתה יודע אבל למה הרבה אנשי מחירות לא ניגשים לשם בכלל? כי הם מפחדים מההתנגדות האמיתית.
כן.
הם אומרים לעצמם, אוי ואבוי, אם עכשיו יגיד לי שאין לו כסף, כוס עמק עכשיו להתמודד אם אין לי כסף, איזה בס, היו.
מה עשיתי פה? בשבסתי את הזמן.
מנסה לטטה מתחת לשטיח את הבעיה האמיתית, והוא מנסה לקנות את הלקוח בבונוסים ומתנות או בהנחות, שזה מחירה הכי חובבנית שיש. אתה מול בן אדם, יש פה בן אדם עם איזשהו חסם, מנטלי, משהו שהוא מתמודד איתו, איזשהו קול פנימי שמקטין אותו. במקום לטפל בבעיה ולהיות מומחה וללמוד איך לעשות את זה כמו שצריך, מה הם עושים? הולכים לשיטה הכי קלה בספר. הנחה, נפחית לך במחיר, לא הבנת את הלקוח בכלל. עכשיו הוא אפילו לא סומך עליך.
איך אתה רוצה לחשוב על זה? המחירה היום מתבצעת וההנחה נגמרת היום. כאילו אתה נמצא בזרה, אוקיי?
כן, ואז הם עושים גם כל מיני כאלה, זה ל-24 שעות בלבד, כל מיני, מנסים לייצר דחיפות מדומה כזאת, אם לא מבינים בכלל איך לייצר דחיפות במחירה. זה לא עובד.
בדיוק, אנחנו אצלנו אין דבר כזה. כאילו, זה משהו שהוא לא קיים פה בלקסיקון, בשיטה הזאת של בוא תקנה רק היום.
אוקיי? אין דבר כזה.
אנחנו לא מאמינים בזה, זה גם לא הגיוני, כי...
זה גם לא הפתרון.
בדיוק.
הבעיה היא שיש משהו שעוצר את הלקוח. מה עוצר את הלקוח? הרי יש דברים שאנחנו יודעים שאין להם מחיר, נכון? יש דברים שאין להם מחיר. שאתה משנה לבן אדם את החיים, אין לזה מחיר. אתה יכול לתמחר את זה? בוא, תתמחר לי שינוי לבן אדם שהרים לעצמו את כל רמת החיים וסידר את כל המשפחה שלו, וזה עכשיו נמשך גם לדורות, גם לנכדים קדימה. בוא תתמחר לי, נראה אותך, לא תצליח בחיים.
לגמרי.
יש דברים שאין להם מחיר. לעזור לבן אדם, להרים אותו, אין לזה מחיר. כלכלית, אישית, נפשית, זוגית, אין לזה מחיר. בן אדם שהצליח לו, אין לזה מחיר. ולכן, זה אפילו לא הגיוני. זה אפילו לא הגיוני. אז צריך רגע להבין איך אתה מוריד לי פה בכסף. בוא, להפך, תראה לבן אדם, תבדוק איתו מה עוצר אותו.
תן לו ערך, אל תוריד לו את המחיר. תן לו ערך אמיתי.
נכון.
למה?
תעזור לו.
בדיוק. למה העסקה הזאת היא לא רק טובה עבורו, היא גם תיתן לו את הוודאות, כי בסוף לקוח מחפש ודאות, בסדר? והוודאות, ברגע שיש אותה, יותר קל לקבל החלטה.
מחירה מתבססת על שני דברים בלבד, ודאות ותשוקה. אם אין ודאות, בחיים לא תהיה מחירה. ואם יש רק ודאות אבל אין תשוקה, לא תהיה מחירה. צריך ודאות מצד אחד, כי זה הקרקע היציבה, וצריך תשוקה, שזה לשם אנחנו שואפים, זה מה שגורם לזה להיות שווה את זה. ואם אתה יודע לייצר ודאות ותשוקה עם הלקוח, תהיה מחירה. בוודאות.
בוודאות.
ובתשוקה.
ובתשוקה.
טוב, סער, שומע, בוא נשאיר אותם קצת רעבים.
יאללה, תן לנו.
בוא נסיים. אז חבר'ה, היה לנו כיף איתכם, אנחנו נעשה לכם עוד כמה פרקים כאלה, היה לי גם כיף איתך, סער, מאוד חייב לומר.
גם לי, היה תענוג, תודה רבה על ההזמנה, זאת לא הפעם האחרונה.
זאת לא הפעם האחרונה, אז בינתיים, לכו נפצו את תקרת הזכוכית שלכם.
בהצלחה.
ושיהיה בהצלחה במחירות.